שלום לכולם. אנחנו, הנושא של השיעור, המלכת שאול, ואני מבקש לחשוף בפרקים שעוסקים בהמלכת שאול בספר שמואל א' מפרק ח' עד פרק י' ג', איזשהו סיפור תמון שנסתר לנו, מתחבא לנו בין הפרקים שאנחנו עלולים לא לשים לב אליו בקריאה פשוטה של הפרקים, ושהגילוי שלו, הגילוי של הסיפור הזה, הוא בעצם נותן את נקודת הכובד של הסיפור על נקודות שבכלל לא התייחסנו אליהן, חשבנו שהן נקודות לגמרי שוליות, אגביות, אולי איזה קוריוז כזה, ופתאום התברר שזה עצמו של הסיפור, והמעבר של נקודת הכובד לנקודות האלה, הוא עושה את הסיפור נוגע ורלוונטי לכל אחד מאיתנו. אז אנחנו מדברים, על, כמו שאמרתי, על ספר שמואל. אני מקווה שלכולם יש תנכים, כי לא הבאתי דפי מקורות. שאלתי, אמרו שלכולם יש תנכים.
מה תאמין להם?
אין. טוב. אז אני חוזר בתור רקע ובתור התחלה במעוף הציפור על הפרקים שעוסקים בהמלכת שמואל. בעל פי, בהמלכת שאול, סליחה. אז בסוף ימי שמואל, כולנו זוכרים, עם ישראל מגיע אל שמואל ואומרים לו, אתה זקנת, באת בימין, בניך לא עבדו בדרכיך, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. שמואל לוקח את הדברים קשה, הוא כועס על העם ששואלים איתו מלך. ריבונו של עולם אומר לו, לא אותי, לא אותך מה עשו, כי אותי מה עשו אם מלוך עליהם. כן? תיתן להם מלך, רק תזהיר אותם מראש על משפט המלך. דהיינו, מה החובות של האזרחים כלפי המלך? המלך זה לא כזה תענוג גדול, בנותיכם ייקח ולקח לו לקחות, את הברכות ולעופות, בניכם ייקח ושם לו במרכבתו, צומכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים. ושמואל נותן את משפט המלך לפני העם. בכל זאת עם ישראל מתעקשים, אנחנו רוצים מלך. ריבונו של עולם אומר לשמואל, שמע בקולם דיברת להם מלך, שמואל מפזר את העם איש לעירו. ככה מסתיים פרק ח' בספר שמואל. פרק ט' עוסק בסיפור של שאול. איש מבנימין, ושמו קיש, בן בכורה, בן צרור, בן נפיח, בן בכורה, לא זוכר את הייחוס כולו, ולא היה בן בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. מה זה בחור וטוב? בחור זה מובחר, נכון, חשוב מאוד לזכור, בחור זה מובחר, וכמו ויקח 600 רכב בחור, בכל רכב מצרים. אז פרעה לוקח למרדף אחרי עם ישראל 600 רכב מובחרים, ועוד את כל רכב מצרים. בחור זה מובחר, בחור וטוב, ואין איש לפני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכולם. ופרק ט' עוסק בסיפור שקורא הוא סיפור שולי ואגבי, איך מגיע שאול אל שמואל? איך הוא מגיע? ותאבד מהאתונות לקיש אבי שאול. קיש מבקש משאול ונערו לבקש את האתונות. הם הולכים בכמה ארצות, בכמה חבלי ארץ, ולא מוצאים את האתונות. הם מגיעים בסוף לארץ צוף. ושאול אמר לנערו, לך ומלך, נחזור הביתה. ונחדל אבי מהדאגה לאתונות ודאג לנו למור, מה יעשה לבני? אומר לו הנער שלו, הננה איש אלוהים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר, בוא יבוא. בוא נשאל אותו על האתונות. שאול אומר לו, מה נביא לי איש האלוהים? עליך מזל מכלם, או קשוריים להביא לי איש האלוהים? אומר לו, הנער, נמצא לידי רבע שקל כסף. בדרכם אל העיר הם פוגשים נערות, הם שואלים אותם, יש לזה הרואה? הנערות עונות להם, סליחה. הנערות אומרות להם תשובה ארוכה שהיא קרה מילה אחת, יש, כן. תמצאו את הרואה בעיר. ושאול ונערו עולים לרמה, בארץ סוף. מעניין למה היא נקראת ארץ סוף. כנראה שיש פה שילוב גם של רמתי צופים, וגם של משפחה של שמואל עם משפחת סוף. איך מתחיל ספר שמואל? אלקנה, בן ירוחם, בן אליהו, בן תוכו, בן סוף. בכל אופן, אז בארץ סוף הם מגיעים לרמה, ועולים אל שמואל לרמה, ואז כתוב, שהשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול, למור מחר, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי, על ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתי, כי ראיתי את עמי, כי בא צעקתו אליי. אני רוצה שנשים לב לפסוק הזה, עוד פעם. כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, מה התפקיד שלו? ומשחתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים, כי ראיתי את עמי, כי בא צעקתו אליי. שאלה. זה מזכיר לנו משהו המילים האלה? כי ראיתי את עמי, כי בא צעקתו אליי? משה. ראו ראיתי את עמי עמי אשר במצרים, וצעקתם שמעתי מפני נוקסיו. מה?
זה לא מה שהעם מבקש.
זה לא מה שהעם מבקש. זה נכון. אבל ראיתי את עמי כי בא צעקתו אליי, מה זה מרמז, ההשוואה הזו בין השיעבוד של עם ישראל במצרים לבין השיעבוד של ישראל תחת הפלישתים?
יש השוואה.
עוד מעט נדבר עליה. בהמשך, אני עכשיו באמת מספר בקיצור, באמת ממעוף הציפור, שאול מגיע אל שמואל, שמואל נותן לו מקום בראש הקוראים, הוא אומר לו להפסיק לדאוג לאתונות, נטש אביך את דברי האתונות ודאג לכם, מה יעשה לבני? ולאתונות העובדות לחיים שלושת ימים, אל תעשה לבך כי נמצאו, ולמי כל חמדת ישראל, הלא לך ולכל בית אביך. שמואל נבהל, חמדת ישראל היא ולכל בית אבי, אנוכי מקשבת בנימין, מקטני שבטי ישראל, משפחתי הצילה מכל משפחות השבט, ולמה דיברת אליי כזאת? בכל אופן שמואל לוקח אותו, מצרף אותו לזבח, מבקש מהטבח, להוציא איזו מנה מיוחדת שהוא ביקש ממנו להטמין אותו בשביל, אותה בשבילו. אחר כך הוא לוקח את שאול אליו הביתה, מדבר איתו על הגג, ומחרת בבוקר אומר שמואל לשאול, אקום אבא שלחיך. והוא אומר, אמור לנער ויבוא לפנינו ויעבור. ויקח שמואל את שמן, פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקר, ויאמר, הלא כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. הוא מושך אותו, ואחר כך הוא נותן בידו שלושה אותות שעתידים לקרוא לו בו ביום. עוד מעט נדבר עליהם בעריכות. ואחר כך הוא אומר לו, והיה כי תבון האותות האלה לך אשר, עשה לך אשר תמצא ידיך כאלוהים עמך, וירתה לפני את גלגל, עוד מעט נדבר על זה. כל האותות באמת קורות בדיוק, קוראים בדיוק כמו ששמואל אמר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. שמואל מגיע לבמה, הדוד של אנשים יודעו מאתמול שלשום שרואים אותו שמתנבא עם נביאים, אומרים לו, מה אתה ילד עם קיש? הגם שאול בנביאים, וזה הפך להיות ניב. על כן הייתה למשל הגם שאול בנביאים. ואחר כך כתוב שהוא פוגש שם בבמה את הדוד שלו, הוא שואל אותו מה אמר לכם שמואל, הוא אומר לו שנמצאו האתונות, ודבר המלוכה לא הגיד אשר אמר שמואל. אחר כך, אני אומר בקיצור, יש שלושה פרקים שעדיין עוסקים בהמלכה של שאול. פרק ראשון, פרק י' מדבר על ההמלכה הראשונה במצפה. המלכה טקסית, כל עם ישראל מתקבץ למצפה, שמואל אומר, מפיל גורלות, הגורל נופל על משפחת המטרים, שבט בנימין, מחפשים את שאול והוא לא נמצא, שואלים באשר, הבא עוד אלון איש, כן, הנה הוא נפה אל הכלים, מביאים אותו מהכלים, הרי זה מה שבחר לו השם כי אין כמוהו בכל העם, ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. וגם שם יש אנשים, כתוב שם, שלא יביאו לו מנחה, ויחסו מה יושיעם עושה, ויהי כמחריש. הסיפור הבא זה על המלחמה של שאול בבני עמון, אני לא רוצה להאריך, והסיפור הבא זה המלאכה נוספת של שאול בגלגל. לכו במלאכה הגלגל ומחדש שם המלוכה. עכשיו כמה שאלות כלליות. אז השאלה הראשונה, בתוך התיאור של שאול שמחפש את שמואל, זה נראה שתיאור הדתי, זה רק בא לספר איך שאול מגיע לשמואל, נכון? מה? באקראי. זה לא סיפור מרכזי בתוך הפרשה, נראה לכאורה. ובכל זאת, הנביא מוצא לעצמו לנכון לספר את כל הסיבוב שעושה שאול בנערו בכל המקומות בשביל לחפש את האתונות. בואו נקרא את הפסוק הזה רגע.
אז כתוב כאן, ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ שלישה ולא מצאו, ויעברו בארץ שאלים ועין, ויעבור בארץ ימיני ולא מצאו. הר אפרים, שלישה, שאלים, ארץ ימיני, הם הבאו בארץ עוז. למה הפירוט הזה? למה הוא עוזר? מה הוא חשוב? באיזה ארצות הם חיפשו את האתונות? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כבר שאלנו, למה רומז ההיקש הזה? כי ראיתי את עמי, קיבל צעקתו אליי. אמרנו שזה מצלצל עם הדיבור של השם אל משה במעמד הסיני. עכשיו ברשותכם, אני רוצה ללמוד יותר לעומק את פרשת האותות ששמואל נותן ביד שאול. בכלל, בתנ"ך, אותות זה אף פעם לא הוקוס פוקוס. הרעיון של אותו זה לא, וואו, שמואל יודע מראש מה שיקרה לי היום. זה תמיד רמז. האותות רומזים ומכוונים את האיש שמקבל אותם לאותה משימה שנדרשת ממנו. אז בואו נראה, אנחנו זוכרים את האותות, מה היו האותות, אז אני חוזר עליהם בקיצור. האות הראשון, בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח ואמרו לך, נמצאו אתונות אשר הלכת לבקש, הנה נתן שביך את דבר אתונות ודאג לכם למור, מה יצא לי? אז מה האות הראשון? אתה תמצא שני אנשים בגבול, זה קצת קשה, מה זה בגבול בנימין עם קבורת רחל, מה זאת אומרת? רחל קבורה ביהודה, איפה רחל קבורה? בית לחם, מה זה? אבל זה כתוב בתורה.
לא, בתורה זה נכון, בזיהוי של הקבורה
שלכם. אולי זה נכון ואולי זה לא נכון, אבל מה זה עוזר לנו? בתורה כתוב שקבורה באפרתה בבית לחם יהודה. ופה כתוב, אתה תמצא את בגבול בנימין בצלצח, עם קבורת רחל, בגבול בנימין בצלצח. טוב, זו שאלה ידועה. התשובה הפשוטה שהחכמים עונים במדרש, זה שכרגע הם נמצאים עם קבורת רחל. אתה תפגוש אותה בגבול בנימין בצלצח. בכל אופן, זה האות הראשון. מה אם יגידו לך נמצאו האתונות? איך זה מחזק את ליבו של שאול לקראת המשימה שלו? הנה תראה, המשימה האזרחית האחרונה שהוטלה על הכתפיים שלך נפתרה. אתה מזומן כעת למשימה שלך כמלך. האות השני, וחלפת משם והלאה, ובאת עד אלון תבור. ומצאוך שם שלושה נשים עולים אל האלוהים בית אל. אחד נושא שלושה תאים, ואחד נושא שלושת כיכרות לחם, ואחד נושא נרגל יד, ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם, ולקחת מידע. אז מהו האות השני? לפה שלושה אנשים שעולים אל האלוהים בית אל מנחה, ומיוזמתם הם יבינו שהם צריכים לתת לך שני לחם. הם יעלו לך מס כמלך עוד לפני שהתפרסם הדבר שאתה מלך. הבכירים בעמך, אלה שעולים אל האלוהים, יכירו במלכותך. אחר כך אומר שאול, שמואל ושאול, אחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציבי פלישתים, ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וחליל וטוף וכינור, והמה מתנבאים. וצלחה עליך רוח אדוני, מתנבאת עמם, ונהפכת לאיש אחר. אז מהו האות השלישי? אתה תתנבא עם חבל נביאים, והלב שלך יתאבד ואתה תהיה בן אדם אחר. מה הקשר של זה למלוכה? פשוט. זהו, עכשיו יהיה לך לב של מלך. כמו שהרמב"ם אומר, ליבו, ליבם של ישראל. ליבו של המלך, על סייעת ליבו, הקפידה התורה של ליבו, ליבם של ישראל. רק בתוך האות הזה אני רוצה לשאול שאלה. מה זה? אחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציבי פלישתים. ואני שואל, אין דרך יותר סימפטית לציין את גבעת האלוהים? מה זה נציבי פלישתים? אז קודם כל, בפשוט זה נראה לא מובן. קודם כל, מה זה נציבי פלישתים? מרכז השלטון של הפלישתים בישראל נמצא שם. החשכון, הפצע הפתוח בלב של כל יהודי, ההשפלה הנוראה נמצאת שם. שם נמצאים השלטון הצבאי של הפלישתים בישראל. למה הוא אומר לא שם שם נציבי פלישתים? אמרו פה את התשובה. בואו לא נתייחס לזה, תנו לנו להפתיע אותך. אני לא יודע, זה מאוד טוב מאוד. אשר שם נציבי פלישתים, ושם תשרה עליך רוח השם, ואתה תהפך לאיש אחר. אז השאלה שלנו, למה הציון הזה? גבעת האלוהים זה מקום מפורסם, למה לציין אשר שם נציבי פלישתים? למה להרוס הגיע? אחר כך כתוב ככה, והיה כי תבונה האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים עמך. והשאלה היא פשוטה, מה שאול נדרש לעשות? מה זה עשה לך אשר תמצא ידיך? עוד פעם, מה? אולי יאמר לו. ליבו יאמר לו מה הוא צריך לעשות. על כל פנים, יש לו שם משימה. יש לו שם איזה משימה, והתפקיד שלנו לברר מהי המשימה הזו. עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים עמך. מה שתעשה, אתה תצליח. ועוד נדייק בתוך הפסוק. הפסוק הזה עוד רק דבר אחד. שהאותות כולם הם בשביל לחזק את ליבו לקראת המעשה הזה שהוא צריך לעשות שם. במקום הזה, נכון? אתם מסכימים אמיתי? והיה כי תבון האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים עמך. יש כאלה שפרשו בעת פרשננו, מה זה עשה לך אשר תמצא ידיך? תתקין לך בגדי מלוכה, תתקין לך כלי מלוכה, תכסיסי מלוכה. בשביל לקבל, בשביל שאראה להם מפעל הפיס תתקשר אליי ותגיד לי שזכיתי ב3 מיליון דולר, או לא יודע כמה היא נותנת. אז אני לא צריך בשביל זה אותות שיחזקו את ליבי לקראת המעשה הגדול הזה. אני אשמח שזה יקרה. כשמחזקים את ליבו של מישהו בכמה וכמה אותות לקראת איזה מעשה, נראה שנדרש מהם איזה מעשה גדול. ומהו המעשה הגדול? מה זה עשה לך אשר תמצא ידיך? מה הרקע? מה הנקודה? אנחנו משאירים את זה בינתיים בסימן שאלה. פסוק הבא, וירדה לפניי הגלגל. הנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות, לזבוח זבחי שלמים. שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. השאלה היא פשוטה. אולי לפני, מי זוכרת, איפה באמת שאול מחכה לשמואל 7 ימים? ולא מתאפק בסוף, ומעלה בעצמו את העולות. מישהי זוכרת?
בגלגל.
בית הפרק מי שיש התנך, יש לי שתנך? אני רואה שגם זה... פרק י' ג' מי אמר? נכון מאוד, פרק י' ג'. בפרק י' ג' שאול... במלחמת נחמס, אחרי שיונתן מתנקש בנציב פלישתים אשר בגליה, ושאול תקף בשופר בכל הארץ לאמור, ישמעו העברים, הוא מקבץ אליו את כל עם ישראל, המילואים, מכל הארץ. ואז קורה שם דבר מפתיע. המחנה של הפלישתים מתעצם בסדר גודל חסר תקדים. כתוב שם, 30,000 רכב, כן? כמה רכב היו ליפים במכנן שהוא... 900 רכב הזה. פה 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, ועם רב כחול של שפת הים לרוב. זה המחנה של הפלישתים. ושאול מחכה לשמואל, ובסוף הוא לא מתאפק, הוא מעלה בעצמו את העולם, ושמואל מגיע, ואומר לו, הזכרת, לא שמרת. אם היית שומע, אתה הייתי משלת ממלכתך עד עולם ותם, ממלכתך לא תקום. ביקש השם לו איש כלבבו, ויצווה הוא גם נגיד לנו ישראל. זה קצת אחרי, אני דילגתי עכשיו בפרק י' ג'. זה באמת במלחמה הראשונה של שמואל עם פלישתים. עכשיו בבקשה תעזרו לי. אני שואל שאלה ראשונה, ממתי צריך לספור 7 ימים? כתוב, עשה לך אשר תמצא ידיך כאלוהים עמך, מתי זה?
עכשיו, נכון?
עשה לך אשר תמצא ידיך, מתי יקרו כל האותות? כמו שכתוב הרבה המשך, ויבואו כל האותות האלה ביום, תעזרו לי, באותו יום כל האותות מגיעים. אז וירדת לפני הגלגל, מתי זה? היום! הנה אנוכי יורד אליך לעלות עולות לזבוח בחי שלמים. 7 ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. אני שואל שאלה פשוטה. מה? השאלה שלי היא שאלה פשוטה. בסופו של דבר זה לא קורה אחרי 7 ימים. זה קורה אחרי המון זמן. למה? אולי לא הבנו נכון? אולי כתוב כאן המון זמן, אבל זה כתוב ככה. שאלה נוספת, אם זה באמת מלכתחילה היה מתוכנן להיות עוד שנה, למה שמואל מקדים את הציווי על זה? הרי תהיה לך הזדמנויות רבות שתפגוש בהם את שמואל, בתווך, באמצע. במעמד ההלכה הראשון במצפה, שמואל נפגש ראשון. במלחמת בני עמון, שמואל נפגש עם שאול, איך שאול אומר, כל אשר לא יוצא אחרי שמואל ואחרי שאול, כה יעשה לתקרו, רואים שגם שמואל היה במלחמה הזו. במעמד ההנחה שני בגלגל, גם כן שמואל נפגש עם שאול, למה יש להכתיר את הציווי הזה? ולספר לשמואל שעליו לחכות 7 ימים, אם זה ייקח עוד הרבה זמן. שאלה נוספת, מאיזה נקודה צריך להספיק להתחיל לספור את 7 ימים? איך ששאול יודע ממתי לספור את 7 ימים? ממתי? לכל ספירה צריך להיות נקודת התחלה, ממתי סופרים 7 ימים? וכשהוא עושה את זה, אתה אומר, אחרי שנה, איך הוא יודע מה לעשות את זה? יש למי שיר היום? או, או, מצוין, מצוין, מצוין. אז בואו רגע, נחזור לשאלות ששאלנו, בקצרה, וניתן אמון בפסוקים כמו שהם כתובים לפנינו, ואז נראה באמת את ה... העלילה המדהימה שנפרסת מול העיניים שלנו, והתפנית המיוחדת שקורית בעלילה במקום מפתיע. אז בואו נתחיל ככה. שאלנו בהתחלה שאלה ראשונה, אולי לפני שאנחנו פורסים את היריעה, אני רוצה להסביר משהו פשוט. משיכת שאול למלך לא הופכת אותו להיות מלך. כמו שבן גוריון לא יכול היה להכריז את תקומת מדינת ישראל כל זמן ששלטו כאן הבריטים. לפני סיום המנדט הבריטי על הארץ, להכריז את תקומת מדינת ישראל זה לשחק במלך. זה להקים ממשלת צללים, כמו שעשו כל מיני קיקיונים וכל מיני שלבים בהיסטוריה. מתי זה משמעותי? המשיכה של שאול באותו רגע שהוא מתנקש בנציב פלישתים. כל זמן שהפלישתים הם שמושלים על עם ישראל, וזה מה שהמצב. רגע לפני המשיכה של שאול, שלטון פלישתי אכזרי והדוק בכל ארץ יהודה וגם בחלקים של ארץ ישראל. עוד פעם נחזור לפסוק שאמרנו בהתחלה. מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין ומשכתו לנגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתי, כי ראיתי את עמי, כי באה צעקתו אליי. מה אומר הפסוק הזה? מה אומר זה שהוא מתכתב כמו שאמרנו עם הפסוק בסנה? המצב של עם ישראל תחת השלטון הפלישתי בסוף ימי שאול נורא, כמו המצב של עם ישראל תחת השלטון של המצרים במצרים. נורא והיום. תגידו שאני מגזים, אז בואו ניקח פרט אחד במלחמת מחמס בפרק י"ג. כתוב שם, ישראל מתארגנים למלחמה נגד המעצמה, זה כמו שתיארנו אותה. וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו הפלישתים, פן יעשו העברים חרב רוחנית. והיה ביום מלחמת, לא נמצא חרב בין כל אבא שם יונתן ושאול, ותימצא לשאול בין יונתן ושאול. מה כתוב כאן? הם הולכים להילחם בלי כלים. למה אין להם כלים? כי הרמה, הרזולוציה של השלטון הפלישתי בעם ישראל היא כזו שהם יכולים לבטא שאין בתי מלאכה לחידוד כלי מתכות. לא יצירת כלי נשק. לחידוד כלי מתכות בכל ארץ ישראל. אתם מבינים איזה שלטון עריף זה של הפלישתים ביהודה ערב המחת שאול? הסיבה שעם ישראל באים לשמואל ואומרים לו, תשים עלינו מלך לשופטנו ככל הגויים, זה המצב הזה. אנחנו לא יכולים ככה, זה נלחם את מלחמותינו. אולי התיאור של הארצות שבהם שאול ונערו מחפשים את האתונות, מספרים לנו את עמתו של שאול לתפקיד. איך אומרת דבורה הנביאה? בימי שמגר בן ענת, בימי יעל חדלו אורחות ואורחנת טבעות ילכו אורחות הכלכלות. כלומר, אנשים מפחדים ללכת באזורים פתוחים בדרכים הראשיות, ואלה שבכל זאת נאלצים ללכת הולכים באורחות הכלכלות, לא בדרך המלך, כדי לא לפגוש כנופיות של פלישתים ביהודה וכנענים בצפון שהתנגדו עליהם ויאמרו אותם וישדדו אותם. זה המצב בשלהי ימי שמואל. שאול ונערו שהולכים לחפש את אתונות שנאבדו, הם מיוחדים במינם, בחור וטוב, והם איש מבני ישראל טוב ממנו. הם אמיצים. הם אומרים, אז מה הם הלכו אתונות? בדרך כלל הנוהג שבעולם, בשלב הזה של עם ישראל, הלכו אתונות, הלכו. מה, השתגענו להסתכן בשביל לחפש אותם? חדלו הרוחות, אבל שאול ונערו, הם הולכים לחפש. זה הרקע של המשיכה. אז כמו שאמרנו, שמואל מושך את שאול, וזה עדיין לא כלום. שאול הוא עדיין לא מלך. מתי הוא יהיה מלך? באותו רגע שהוא יילחם בפלישתים, יתנקש בציר פלישתים. כל האותות ששאול מקבל אמורים לחזק את ליבו לקראת התפקיד שלו, להתנקש בציר פלישתים. בהתחלה אתה תפגוש לאנשים, יגידו לך נמצאו אתונות, המשימה האזרחית האחרונה נפרקה מהצבא. אחר כך אתה תפגוש שלושה אנשים עולים אל היום עם בית אל, הם יתנו לך שני לחם, הם יודו במלכותך. אחר כך אתה תגיע לגבעת האלוהים, אשר שם מציבי פלישתים. למה הקשה הזו? שם התפקיד שלך, בדיוק במקום הזה, במרכז השלטון הצבאי של הפלישתים על ישראל, שבכוונה עשו את זה בגבעת האלוהים, במקום שבו עם ישראל מכירים קורבנות לכבוד השם, להשפיל את ישראל, באותו מקום, עליך לעשות את המעשה שלך. והיה מתאבון האותות האלה לך, עשה לך אשר ביצע ידיך. לאיזה מעשה מכוון פה שמואל? לקרוא תיגר על השלטון הפלישתי בישראל. איך שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. עשה לך אשר ביצע ידיך. אתה יכול להתנקש בנציב הפלישתי. אתה יכול לקרוא בשופר ולקרוא יחיד המלך. וכולם ילכו אחריך. איזה מעשה שאתה רוצה, ובלבד שתהיה ברורה בו קריאת התיגר על השלטון הפלישתי. עשה לך אשר תמצא ידיך, כי אלוהים עמך. ומהרגע שקריאת התיגר על השלטון הפלישתי, עליך לעמוד בניסיון קשה מאוד. יצרת הפתעה אצל הפלישתי, אל תנצל אותה. אל תנצל אותו. שבעת ימים תוכל עד בו ילך. הנה נוכי יורד אליך לעלות עולות, לזבוח צבחי שלמים. שבעת ימים תוכל עד בו ילך, ודעתי לך את אשר תעשה. מראש זה ניסיון. הוא אומר לו, לכאורה ההיגיון האסטרטגי אומר, התנקש שמנסים פלישים, הפלישים בבלגן, הפלישים בבהלה, זה הזמן להסתער עליהם, להרוג, להילחם בהם ולפרוק את כולם מהצווארים. לא. אתה לא לוחם כמו שופט. אתה לוחם כמלך. יש לך כל הסבלנות לחכות שבעה ימים, לתת לפלישתים להתארגן לאיפה המלחמות מתוך ביטחון שאתה תנצח. אתה מחכה לי שבעת ימים. אני בא, אני מעלה עולות, אני מעלה זמחי שלמים, ואני מודיע לך את אשר תעשה מכאן ואילך. מראש, מדובר פה על ניסיון קשה ביותר. עכשיו פתרנו כבר שאלה פשוטה. איך יודע שאול מתי להתחיל לספור את הספירה לאחור של שבעה ימים? מהרגע שהוא מתנגש בציר פלישתים. לא הוא בעצמו, הוא שולח את הבן שלו. ויהיה יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע. וישנו פלישתים, מהרגע הזה צריך להתחיל לספור שבעה ימים. זה לא משנה מתי זה קורה, אם באותו יום או שנה אחרי. זה רגע ההתחלה של ספירת השבעה ימים. אבל נשאר לנו לברר את הנקודה המעניינת, המדהימה, מה קרה? למה הדברים לא התרחשו כמו שהם היו אמורים להתרחש? עוד פעם, לפי הקריאה שלנו, באיזה יום היה אמור שאול לקרוא תיגר על השלטון הפלישתי? ביום שהוא הומלך. מה קרה? למה השתמשה התוכנית? אז בואו נקרא את הפסוקים שמגיעים יד אחרי המתה ונחפש בהם רמז לשינוי הזה. והיה כהפנותו שכמו ללכת מעין שמואל, ויהפוך לו אלוהים לב אחר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. ויבואו שם הגבעתה, והנה חבל נביאים לקראתו, ותצלח על הכוח אלוהים ויתנבא בתוכה. ויהי כל ידעו מעיתמון שלשום, ויחקו והנה נביאים מבא, ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש? הגם שאול בנביא? והיה איש משם ויאמר, ומי אביהם? על כן הייתה למשל, הגם שאול בנביא? ויחל להתנבות, ויבוא הבמה, ויאמר בן שאול אליו אל נערו, אל הלכתם, ויאמר, לבקש את האתונות, ונראה כי עין במבוא אל שמואל. ויאמר דוד שאול, אגיד נא לי, מה אמר לכם שמואל? ויאמר דוד שאול, ויאמר שאול אל דודו, הגר הגיד לנו, כי נמצאו האתונות, ואת דבר המלוכה לא יגיד לו, אשר אמר שמואל. אז בפסוקים האלה, לפי דעתנו, צריך להיות הרמז לשינוי בתוכנית, כי אחר כך הכל מתנהל אחרת לגמרי. שמואל אוסף את כל עם ישראל למצפה וממליך שם המלכה טקסית. מה? קודם כל, איפה רמוז השינוי בתוכנית במילים שקראנו? איפה יכול להיות רמוז? מי תעזור לנו?
אבל הוא עדיין לא מכיר את המלכה שלו.
ומה? נכון, נכון. אבל באיזה מילים זה רמוז? וכבר המלוכה לא הגיד אשר אמר שמואל. כלומר, יש פה איזשהו הפתעה. מה אמור היה להיות? שאול היה מגיע לדודו, מי יודע, אולי דודו זה אבנר בן אל? תסתכלו בסוף פרק י"ד. אולי דודו זה אבנר בן אל? אולי זה נר? בכל אופן, הוא היה אמור להגיד לו, אני אגיד לך מה שמואל אמר לי. שמואל אמר לי שאני מלך. בוא תתנקש בנציב פלישתים. מה שנעשה נצליח. הוא הבטיח לי, עשה לך אשר תמצא ידך כאלוהים עמך. אבל הוא איבד את האומץ לעשות את זה.
אולי זה
עושה
מה?
אולי צניעותו. אבל מה יכול להיות? עוד פעם, כל האותות קוראים. כל האותות קוראים, בדיוק כמו ששמואל אמר, מה, איפה יכול להיות רמז לשינוי את התוכנית? למה הוא איבד את הביטחון? למה הוא לא עושה את מה ששמואל רמה הזו?
הוא נשאר עם האתונות, הוא נשאר כמו שהיה קודם.
אבל למה? עוד לא, אנחנו עוד לא התנקש. ברגע שהם מתנקש, שנה אחרי זה, ספר העיקרים אומר, מה זה בין שנה שאול במלכו? פסוק מוזר, מה זה בין שנה? אז הוא אומר, שנה עברה בין המשיכה לבין המלחמה שלו בפלישתים בפועל. שנה היא, זאת אומרת, זה היה צריך לקרות לפני שנה. שנה עברה. אז אני שואל, מה, כן? או, מצוין, מצוין, מצוין. אנחנו קוראים את זה בתור הזה קוריוז, כאילו אין פה כלום. התנ"ך לא מספר לנו קוריוזים. חבורה של מכרים של שאול מחליטים עליו מתנבא. יש לי שאלה. על מה מתנבא שאול? הוא מתנבא, וייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. מלכות ישראל עתידה לקום, עתידה להכריע את כל האויבים, וירום מהגג מלכו, עתידה זה מלכותו. זה מה ששאול מתנבא, זה ברור, זה העניין. הוא מתנבא על מלכות ישראל. מסתכלים עליו כמה ציניקאים, אני לא יודע מאיזה מפלגה הם. והכי נורא זה שהם יודעים שלא מגיפול שלשום, ואומרים לו, וואו, מה זה היה לבן קיש? מוזר, אבא שלו בן אדם נורמלי. גם שאול בנביאים. גם הוא נפל להזויים האלה, המשיחיים האלה שמתנבאים, שחושבים על מלכות ישראל. איזה שטויות. ירושלים צריכה שק סתווים ותקילים, ולא, אתם יודעים את מי אני מצטט? מי שיודע, ולא, ואין רק נשאלת בריטי בחומת העיר, ואין רק כי ערב בדרום הר, ואנחנו בעמק. מישהו מכיר? אורי צבי גרינברג. אז הציניקנים מסתכלים על שאול, והם אומרים לו בדיוק כמו שהרוכלים אומרים למשיח בסיפור של באוזני ילד הספר, הם אומרים לו את אותו דבר. איזה בלבול, מוח, בשביל מה אתה מספר לנו? איך נפלת? אנחנו מכירים אותך בתור בן אדם ריאלי. איך נפלת להתנבות על מלוכה? והציניקנים האלה מצליחים להוציא את כל הביטחון של שאול בשליחות שלו. על כן הייתה למשל, מה זה למשל? והיית למשל...
לשלינה.
לשלינה, בכל הדברים שלך השם שם. והיית לשמה, למשל ולשלינה. בכל הדברים שלך השם שם. אז פה... בסיפור הזה, שאנחנו תמיד קראנו אותו בתור איזה נספר, איזה קוריוז, הוא התוכן של הסיפור, בגלל זה הכל משתבש. ואני מגלה לכם סוד, בגלל זה מלכות שאול לא מצליחה. זה השורש של כל הנפילות של שאול. אבל קודם כל בואו נפנים את הדבר הזה, איזה כוח של רע ושל השבטה יש בעניין הזה של לעג. לעג זה נורא והיום, כשאנשים לועגים, ובמיוחד בצורת גאולה, זה נורא והיום, זה משביל, זה הורג, זה מחלץ, זה משבש הכל. יש פה גם טענה על שאול, זה נכון. אבל בינתיים, ריבונו של עולם נותן לשאול עוד צ'אנס. אבל בשלב ראשון זה טענה על הציניקנים. כל אלה שמפזרים לעג. זה רשעות, ויש לה כוח לרשעות הזאת. אסור לזלזל בה. ואני רוצה, ברשותכם, לפני שאנחנו ממשיכים, לקחת את זה לעצמנו. כל אחד ואחת מאיתנו, הוא נושא בליבו איזושהי בשורה גאולית. ריבונו של עולם שלח אותו לכאן לעולם בשביל לגאול, בשביל לקחת את העולם קדימה. ומול כל אחד מאיתנו יש מיודעיו וממכיריו, כל יודעו מאתמול שלשום, ויראו מעיני נביאים ליבה, מה זה היה לבן קיש? וגם שאול בנביאים, לפעמים הלועגים האלה, זה אנחנו בעצמנו. אנחנו לא נותנים צ'אנס לבשורה שלנו. אנחנו נסחפים עם הלעג, עזוב. זה ממש ארסי, גם באלף וגם בהן. זה משבית. כל המהלך של מלכות ישראל משתבשת, חבורת הציניקנים הזו, שאומרת מה זה היה לבן קיש, אגם שאול בנביא. בואו נראה רגע איך כל ההמשך הוא משתנה. שוב, תחשבו על זה, אם עם ישראל היה מבקיר את שאול לא בטקס הכתרה רשמי, שכולם מגיעים ואומרים, ראו את המלך, קשר, כמו שהכירו את דוד, מהקעת גויית. איזה קשר ואמון היה להם בו. שנית, שימו לב, גם ההכתרה היא דרגה, היא סיוע לזה ששאול יהיה מלך, היא עדיין לא המלכתו של שאול. מתי שאול הופך להיות מלך, אמרנו? באותו רגע שהוא מתנקש בנציב פלישתים. אז שמואל רואה שהוא לא גייס את הכוחות. אומר שמואל, בואו נעשה מעמד הכתרה. כולם יצעקו יחי המלך, זה ייתן לו את האמון בעצמו. מגיעים למעמד, כולם צועקים יחי המלך, אבל בני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזו, לא הביאו לו מנחה. כלומר, קורה בדיוק אותו תסריט. עוד פעם יש כמה ציניקנים שמוציאים את כל הרוח מהמפרסים. איזה סיפור מתגלגל אחר כך? הסיפור של מלחמת שאול בבני עמון. יש לי שאלה. האם שאול נלחם בבני עמון כמלך או כשופט? שימו לב, נכון מאוד. אתם זוכרים את הסיפור. נחש בני עמון צר על אנשי יבש גלעד. הם רואים שהם לא יכולים לעשות שום דבר מולם, הם אומרים לו, קרות לנו ברית, נעובדך. הוא אומר להם, בזאת אכרות לכם ברית, במקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. הם מבקשים עם השלושה ימים לראות אם אין מושיע אותם. השליחים שלהם מגיעים מגבעת בנימין. וכתוב שם שהשמועה מגיעה לשאול אחרי שהוא חוזר עם צוות הבקר מהחריש. הוא הלך אחרי צוות הבקר מחרש. האם שאול מלך? מלך חורש בבקר, בצוות בקר? הוא לא מלך. שימו לב, דילגתי על נקודה אחת. בסוף ההמלכה כתוב שם וילכו עמו החי אשר נקרא אלוהים בליבה. מה זאת אומרת וילכו עמו? ובני בליעל אמרו מה יושיע מזה. אבל החי אשר נקרא אלוהים בליבה מלכים איתו. למה צריך שהחי אשר נקרא אלוהים בליבה ילכו איתו? בשביל להיות מלך, בשביל להתנקש בנציב פלישתים. אבל בני בליעל הזה עושים מקום. כן.
נכון.
קודם כל, זו שאלה טובה. זו שאלה בכלל, מה ריבונו של עולם, איזה תפקיד ריבונו של עולם נתן לרוע, ובעיקר הרוע הזה של הלעג. והתשובה היא עמוקה. הרוע של הלעג, התפקיד שלו לחדד בנו דווקא את הבשורה של הגאולה שלנו. אנחנו עומדים מולם כדי לאתגר אותנו, להיצמד לנקודת האמת של הבשורה שלנו. נכון, זה ניסיון וזה חישול להתמודד. עכשיו, השאלה השנייה שלך היא שאלה מצוינת. איך הריבונו של עולם יודע ששאול הוא רע? והתשובה, שיש בחירה חופשית. יש בחירה חופשית, זה ניסיון מאוד קשה. כמו ששמואל אומר לשאול, אם היית עומד בניסיון, אז ממלכתך הייתה עד עולם. הזכרת, לא שמרת. אם היית עומד בניסיון הזה, ממלכתך הייתה נשארת עד עולם. אבל יש בחירה חופשית. זו שאלה גדולה, שאלת הידיעה והבחירה. ריבונו של עולם, בוודאי שהוא מצפה משאול שיעמוד בניסיון הזה. ניסיון מאוד קשה. אבל אני מצפה אותו חלילה לא בדמותו של שאול, אלא שאנחנו נבין לעצמנו מה הכוח הארסי והארסני שיש לבלה. גם כשאנחנו לוהגים לאחרים, חלילה וחס, מישהו נמצא מולנו, יש לו צורה לעולם, צורה ביולית. אל תלעד לו. זה לא הבשורה שלך, אל תלעד לו. זה היום ונורא. ובעיקר, עליו כשלנו מול עצמנו, כי זה הבעיה. אם זה היו אנשים זרים שהיו אומרים על הילד מפיש, זה לא היה כל יום שעוד. אבל כל יודעו מאתמול שישום, החברים שלו, זה לא מתאים לך. אני לעצמי, אני רוצה להיות במיינסטרים, אני לא רוצה להיות בשוליים, אני לא רוצה להיות מקור מוקד לנהל. בואו נחזור לסיפור האלה ברשותכם. אז ריבונו של עולם מקלקל את כל הסיפור של בני עמון בשביל לבנות את האמון של שאול בעצמו כמושיע. שוב, שאול לא מלך. הוא עומד, הוא חורש בצור, הוא חורש בהריצמת בקר. וכשמגיעה אליו השמועה, הוא אומר, מה לעם כי יבכו? אז מספרים לו את הסיפור. הוא לוקח את ויחר פה, גאולה, תשועה של, שמגיעה דרך חרון אף, היא לא תשועה של מלך, היא תשועה של שופט. תשועה מקומית. ויחר פה, ויקח את סבל הבקר והיזכר, וישלח לכל כול ישראל, כל אשר אינו יוצא אחרי שלום ואחרי שמואל, כה יעשה לבקרו. זה לא שלטון של אוטוריטה, זה לא מישהו שצורך על עצמו. זה מישהו שבשביל לגייס את העמוני, חייב לאיים. מגיעים 330,000. מנצחים את נחש בני עמון. את הביטחון האישי של שאול זה קצת משקם. שמואל לוקח עוד פעם את כל עם ישראל, למצפה, את כל עם ישראל למצפה, סליחה, לגלגל, לכו ונלכה לגלגל, ונחדש שם המלוכה. והוא עושה מעמד המלכה נוסף, וישמחו שם ישראל, וישמח שם שאול בכל ישראל, שמחה גדולה.
כן, אני שכחתי את המילים. כן. תודה. טוב, נעלם לי. הנה, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. ופה שאול סוף סוף מקבל את האומץ להתחיל את המלוכה שלו. כמו שאמרנו, בין שנה שאול במולכו, פירושו, שנה לקחה מהיום שבו הוא צריך היה לעשות את המעשה הזה של ההתנגשות בפלישתים, עד הרגע שהוא מלך. את כל הדברים האחרים הוא עשה לא כמלך, כמועמד למלכות, כמשוח למלכות, כנציג, בשום אופן לא כמלך. הרגע שבו הוא מלך זה הרגע ביום סיום שלטון המנדט הבריטי על הארץ, כאן הסוכן. להכריז על תקומת מדינת ישראל. ביום שבו הוא קורא תיגר על השלטון הפלישתי, זה היום שמתאים לקרוא לו מלך, בין שנה שאול במלכו. אני רוצה, יש לנו עוד 3 דקות?
עוד,
מה? עד 20. מצוין.
כן.
זהו, זה גם פלא. כתוב, ושנתיים שנה מלך על ישראל, שתי שנים מלך על ישראל, חזל אומרים הרבה מפרשים אומרים שזה השנתיים, זה עד המשיכה של דוד. מרגע המשיכה של דוד, המלכות לא נמנית, לא לשאול ולא לדוד. כן. נכון. נכון מאוד. אתם יודעים, אני רוצה להגיד שהסיפור כמו שסיפרנו אותו כעת הוא שופך אור על הנקודה שהזכירה לאה. זה לא מובן. המלחמה הראשונה של שאול בפלישתים, הצ'אנס הראשון שנותנים לו, והוא לא עומד, בסדר, אבל הניסיון הוא בלתי אפשרי, אתם זוכרים מה קורה שם, כמו שאמרתי. פלישתים מביאים 30,000 רכב. 6,000 פרשים, עם רב ככל אשר על שפת הים. הצבא, המילואים ששאול מגייס, בורח לו לעבר הירדן, לארץ גד וגלעד.
אלה שנתקעו כאן מתחבים בחרכים ובבורות ובצריכים. גם 3,000 הסדירים שהיו לו מורחים נשארים לו רק 600. כמה זה 600 מ-3,000 הסדירים? 20%, 50%. 50% נשארים, וגם עליהם כתוב חרדו אחריו. והוא רואה את המחנה של הפלישתים הולך ומתעצם. והוא רואה איך שהמשחית במחנה פלישתים הולך ושורף את היבול של ישראל. ועוברים 7 ימים, והוא כן מחכה 7 ימים לשמואל. ושמואל לא בא למועד הימים. אז הוא בעצמו כבר מקריב את העולה, הוא לא מספיק להקריב את השלמים ושמואל מגיע. וכשהוא מגיע, מה הוא אומר לו? נזכרת, לא שמרת, ממלכתך לא תקום, ביקש השם לא איש כלבבו, שמואל קם והולך. הוא הבטיח, הנה אנוכי יורד אליך לעלות עולות לקוח לפני שלמים, והודעתי לך את אשר תעשה.
האם שמואל הכר בכוונה?
כן, זה נראה שכן. זה נראה ששמואל בוחר את שאול. אבל זה כל כך צורם, זה כל כך צורם. מה? לא נתת לו צ'אנס. והתשובה, שמואל נותן שנה שלמה לשאול צ'אנס אחרי צ'אנס. זאת אומרת, זה לא אכזבה ראשונה במלחמת מפמס ששאול מאכזב את שמואל. ביום משיכתו הוא מאכזב. ואחר כך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ולוקח לו שנה, וגם בסוף השנה הזו, מי זה האיש שמתנקש בצין פלישתים? זה יונתן, זה לא שאול בעצמו. אז יש פה רקע להבין יותר את האכזבה של שמואל משאול. בואו רגע נסכם את מה שלמדנו. אז אמרנו, רגע, אולי לפני שאני מסכם, אני רוצה רק לענות על שאלה אחת. מי שיקרא את ספר שמואל יגיד לי, אתה ממציא. מה אתה מספר שהמצב של עם ישראל תחת שלטון הפלישתי בסוף ימי שמואל היה כל כך גרוע? הרי בפרק ח' בספר שמואל, ח' או ז'? כן, נכון. אבל בפרק ז' מתוארת המלחמה של שמואל נגד הפלישתים. של שמואל, בפרק ז', מלחמת בית קהל, מלחמת הרצפה, שמואל מגייס את כל העם הרצפה, חוזרים בתשובה, שואבים מים, שופכים לפני השם, צמים, ואז הפלישתים שומעים שהתכנסו כל עם ישראל, מגיעים למלחמה נגד עם ישראל. שמואל עושה את אותו דבר, הוא מעלה עולות, הוא זוכר שנים לפני, הוא מעלה עולות, לפני שהוא יוצא למלחמה, ואז הוא יוצא למלחמה נגד הפלישתים. והסיכום של המלחמה, בדיוק. כתוב כאן, ויקנעו הפלישתים, ולא יאספו עוד לבוא מכל ישראל, ותהי עד אדוני בפלישתים כל ימי שמואל, ותשאו בני הרים שלקחו פלישתים מעין ישראל לישראל, מעקרון ועד גב, וגבולם אצל ישראל מיד פלישתים. ויהי שלום בין ישראל ובין האמורים. זו שאלה מאוד טובה. המפרשים כולם מסבירים שמה שכתוב כאן כל ימי שמואל, אין הכוונה כפשוטו כל ימי חייו של שמואל, אלא כל ימי המשפט של שמואל. בכל הימים ששמואל שופט. אבל בסוף ימיו של שמואל, ויעצם את בניו שופטים בבאר שבע. ואיש שם בנו הבכור יואב, יש שם שני רביעה, ולא הלכו בניו במלאכה, ויקחו אותו על הרב עצר, ויקחו שחר ויקחו משפט. אומרים כל המפרשים, בסוף ימי שמואל, הקטסטרופה שהייתה לפני ימי שמואל חוזרת. שוב, כמו שאמרנו, הרעיון מפורשת ממלחמת מכמס, שלטון ישראל בפלישתים הוא אדוק, נוקב ואכזרי. אז עוד פעם, אני רוצה עוד פעם לחזור בישראל. מה? שלטון הפלישתים בישראל. אני חוזר בקצרה על מה שאמרנו, על המסכת שנפלסה לפנינו. אמרנו, נקודת התוך של משיכת שאול, הנה, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו למגיד על עמי ישראל, והושיע את עמי מיד פלישתים. כי ראיתי את עמי, דיבר צעקתו אליי, עוד פעם, ישראל השוקים תחת השלטון הפלישתי ברמות שמזכירות את השיעבוד של ישראל במצרים. ושאול נמשך למלך בשביל להציל אותם לפרוק מעלינו את שלטון הפלישתי. זה התפקיד שלו. וביום שהוא יעשה את זה, ביום שהוא יקרא תיגר על השלטון הפלישתי, הוא יהיה מלך. שמואל מושך אותו למלך, אבל זה עדיין לא הופך אותו למלך. הוא אומר לו, מסרטט לו את האותות שיקרו לו ביום ההוא, וכולם, והיה כתבון האותות האלה. עוד פעם, האות האחרון, איפה הוא מגיע? בגבעת האלוהים אשר שם. נציבי פלישתים, זה רמז. מה התפקיד שלך? ונפחת, והיית להישחרר, והיה כתבון האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך, דיינו, כי את תיגר לשלטון הפלישתי. כי האלוהים עמך, מה שתרצה אתה תצליח. ומיד אחר כך, זה היה אמור להיות אותו יום, וירדת לפני בלגן. הנה אנוכי עומד אליך, לעלות גדולות, לזבוח וחי שמים, שבעת ימים תוכלת בו ילך. ככה הפורים היו הדברים להיראות בתוכנית. בביצוע, הכל משתנה. למרות שכל האותות באים ביום ההוא, מזדמנים לאות השלישי שבו שאול מתנבא. כמה מכירים שלו, יודעיו מכמול שלשום, שרואים שאימאים נביאים מפעם, אומרים, מה זה היה בפגיש? אגם שרות בנביאים? והיה איש מי שאמרות את זה חוכר, גויילה. הוא אומר, ומי אביהם? מה אתה חושב? כל משובעים יש להם אבא נורמלי. הוא לא מיוחד. זה מתאים לו להיות כאן כל משובעים האלה. ומי אביהם? גם הם יש אבא נורמלי. אבל כן, הייתה למשל, למשל, לא בראשוני. כלומר, הם מתפעלים, הם אומרים, קיש, הוא בן אדם ריאלי. הוא בן אדם נורמלי. מה הבן שלו הולך פה מספר בירום מאגב מלכות תינשא מלכותו? סיפורים על מלכות ישראל. מי צריך עכשיו מלכות ישראל? אנחנו צריכים סב תמיד ותגילים. והיה איש שם ביום אומר, ומי יודע, מה אתה מתפעל מבן קיש? גם כל החבר נביאים פה, כולם אותו דבר, כולם משוגעים, בנים שקורמלים, כולם חומץ בניין. אמר שזה נקודת השבר בסיפור של המלכת שאול. מאותו רגע הכל משתבש. על כן הייתה למשל גם שאול בנביאים, שאול, כשדודו שואל אותו, מה אמר לכם שמואל? אז הוא אומר לו, נמצאו האתונות, שרחת לבקש. ואיבר המלוכה לא יגיד לשאול שמואל, ופה זה השבר הגדול. ואמרנו שכל האירועים שנמצאים בתווך, הם קשורים לניסיונות של שמואל, של השם יתברך, לחזק את ליבו של שאול לקראת התפקיד שלו. בואו גם נדון את שאול. אתם יודעים מה זה? כמו השלטון הפלישתי בישראל היה כזה עריץ וכזה נראה בלתי אפשרי לשינוי. זה טוב. כאילו, הנביא בוחר להדגיש את ההתאמה של שאול ואיך זה שהוא מהלך בכל הארצות האלה בלי חשש. בחור וטוב, אין לי שבני ישראל טוב ממנו. אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט, ורגע אחד שאנשים רעים, לועגים, זה קריטי. והלקח שוב, הלקח הכי חשוב, הלקח הכי חשוב בעיניי של הסיפור הזה, זה לנו בעצמנו. לא לדאוג לאחרים ולא לדאוג לעצמנו. יש ללעג דיבים. זה מה שכתוב כאן. הייתה למשל, יש איזה סגנונות, יש סלנג של לעג, שהתפקיד שלהם לכבות אותנו. אסור לנו להגיד את זה לאחרים, אסור לנו להגיד את זה לעצמנו. נאמין בבשורה של גאולה שכל אחד נושא, וניתן לו את הפרגון, את האמונה, ונצמיח אותו. ובא לציון גואל.
השנה השלישית פה, הרצאה כזאת לא שמעתי ממש. זאת אומרת, אני לימדתי, אני מורה, אבל אתה ראית לנו דברים שלא חשבתי עליהם. והידע שלך, שאתה אומר בלי שגיאות, ואני מצטערת להגיד את זה, קורא בעל פה, אומר בלי שגיאות, קורא בדיוק. זה פשוט.
תודה, תודה רבה.
עכשיו, האם יש לך כרטיס, אני נמצאת בקבוצות לימוד של נשים, שכמה קבוצות. אתה נותן הרצאות מעבר?
פה ושם.
יש לך איזה כרטיס?
לא, חשבתי.
יש לך טלפון?
טלפון יש לי.
יופי, חשוב.
כמו כולן.
יופי, חשוב.